כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. ביער נרקוד. כתבתה של רוני דורי, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. חינוך בחוץ, חיבור לטבע והרבה קשב לעולם. בחסות הקורונה והבידודים הביתיים, הפכו הגנים הנודדים לצורת החינוך המדוברת ביותר בישראל. תמר שפי, בת 5.5, יודעת להדליק מדורה לבד. הוריה גילו זאת במהלך חודשי הסגר הראשון, כשביקשו להבעיר מדורה בחצר ביתם. זה משהו שאנחנו עושים מדי פעם, אבל בפעם ההיא זה היה כדי לשמר משהו מסדר היום שלה בגן, מספר אביה, ערן. בימות שגרה, סדר היום הזה נפתח בהכנת הבית של האש, העמדת זרדים כך שיהיו מוגנים מפני הרוח. לאחר מכן, תמר בודקת את כיוון הרוח ומציתה גפרור, כפי שעשתה עשרות פעמים בעבר בהשגחת איש צוות. אנחנו שני מבוגרים ושני אחים גדולים, והיא הייתה היחידה שהצליחה להדליק את המדורה מההתחלה עד הסוף עם כל הפרטים הקטנים, מסכם ערן. תמר יודעת גם לגלף חץ וקשת ולבנות מחסה, ואת כל המיומנויות האלה היא רכשה בגן קשת, גן היער הראשון בארץ, שפועל 6 ימים בשבוע בלב חורשה במצפה רמון. 182 קילומטר מצפון לשם, בפארק חורשות בתל אביב, פועלות בשנים האחרונות בין 5 ל-6 קבוצות של גנים נודדים. אנשי הצוות של הגננת הם ההורים, שמסייעים בגן במשמרות אחת לשבוע או שבועיים ומספקים את האוכל. הילדים מבלים את זמנם בבניית אוהלי טיפי או קנים, שבהם כל אחד שוכב בתורו. את ימות הקיץ הם עושים בשפריצים, מזרקה שאפשר להתרענן בה, ואז לברוח לצל ולתפוס משאבי רוח מזדמנים. אבל הימים הקסומים באמת, מספרת רויטל, השם המלא שמור במערכת, אמא לילד בן 3, הם דווקא אלה שבהם יורד גשם. פתאום יש שלוליות, הירטבויות ומשחקים בבוץ, שהם מאוד חווייתיים ונחרטים בזיכרון. ערן ורויטל הם 2 מתוך מאות ההורים בישראל שבחרו בחינוך חוץ עבור ילדיהם. את קירות הגן שעליהם מתנוססות תמונות מנוילנות של חצבים ועונות השנה, הם החליפו בחצבים ממשיים, בשמש ובאדמה. התפיסה הזו, שנולדה בסקנדינביה בשנות ה-50, צוברת תאוצה בשנים האחרונות בישראל בעצימויות שונות. יש גנים ששוהים בחוץ כמחצית מימות השבוע ואף פחות. יש כאלה שפועלים רק חצי יום כקואופרטיב או כגן מעורבות הורים. ויש צהרונים שנודדים בין גינות בשכונות עירוניות. חסידי הגישה מצטטים מחקרים שמעידים על תרומתם של יערות למערכת החיסונית של ילדים, ומנזק על נזקי הזום. כעת כשהקורונה מזמנת בחינה מחודשת של קונספטים כמו עבודה במשרד או לימוד בכיתה, רבים מהם שואלים בכל רם מדוע בעצם לא לפעול להצלת שנת הלימודים הזו ולהעביר את ילדי הגן, בהדרגה ובאחריות, ללמידה בחוץ. מזג אוויר רע? הסברנו להורים שאין דבר כזה. יש רק לבוש רע. איתן חסיד, שמוביל כ4 שנים את גן היער בעמק הצבעים בירושלים, הוא אחת מדמויות המפתח של חינוך החוץ בארץ. הגן שלו מונה 28 ילדים, בני 3 עד 6, ופועל כגן עירייה ציבורי. הגן יוצא לשטח 4 ימים בשבוע. חסיד, בן 35, שלמד חינוך אנתרופוסופי והיה גם מחנך כיתה בבית ספר יסודי בנווה אילן, נכנס לתחום ב-2015. פנתה אליי קבוצה של הורים בחינוך ביתי בבקשה לעשות יום בטבע אחת לשבוע לילדים שלהם, הוא מספר. עד מהרה, נתח ימי החוץ של הגן הלך וגדל, וחסיד קיבל פנייה מקבוצת הורים נוספת שגובתה במנהל החינוך העירוני להקים גן יער. כיום הוא כבר מעביר קורסים והשתלמויות בחינוך טבעי ולמידת חוץ, אבל בימים עדיין אפשר למצוא אותו בשטח, מלווה בשני אנשי צוות, כן, בדיוק כמו הסטנדרט בגני עירייה. חרף הצוות המצומצם, הבטיחות אצלנו בטופ, הוא מדגיש. תמיד תהיה גננת אחת שאנחנו מכנים בז, שתימצא בנקודת תצפית. אם הבאז רואה משהו מרחוק, היא נותנת קריאה. יש גם שואלים, גננים שעוברים בין הילדים ויכולים לראות ולשמוע הכל. וגם הילדים הגדולים של הגן נהיים חלק מהצוות, ויודעים לבוא ולהגיד, תראה, גיא עובר את גבולות המחנה. סדר היום בשטח הוא אומר, ברור כמעט כמו בגן רגיל. יש מפגש, זמן מלאכה, זמן סיפור. ההבדל הוא שבתוכם יש הרבה התבוננות, חופש ולמידה מזדמנת, שמסתייעת ביצירתיות ובחושר אלתור. אם אנחנו פוגשים קיפוד מת, אז אוקיי, פגשנו קיפוד מת. הילדים מסתקרנים, חווים גם ריח לא נעים, ואז אנחנו שואלים את עצמנו איך להרחיב את החוויה למשהו גדול יותר. אפשר לקחת אצטרובלים וליצור קיפודים, אפשר להמציא סיפור. עם זה שהכל בנוי ומגודר, תמיד ישנה גמישות. ומה לגבי הגמישות של ההורים? הם לא מוטרדים למשל ממזג אוויר לא נוח? יש הורים שמגיעים לא כי הם בעד הרעיון, אלא כי הם מבינים שזה טוב יותר לילד, גם אם זה סותר את הנוחות שלהם. אנחנו מסבירים שילדים חולים מווירוסים, לא מקור, ושאין מזג אוויר רע, יש לבוש רע. אנחנו מבטלים יום שטח אם יש סערה גדולה, או אם יש חום של יותר מ-36 מעלות, ואם יש אובך. אנחנו גם מספרים להורים מה אנחנו עושים כשיש 35 מעלות, או סתם גשם ולא סערה, והם מחליטים אם לשלוח. הרבה פעמים ההורים, גם כאלה שהם מאוד מאמינים בדבר, מוצאים את עצמם אומרים, מה אני יושב עכשיו מול תנור בזמן שהילד שלי בקור ובגשם? מספר ערן שפי, שתמר היא ילדתו השלישית בגן קשת. בדרך כלל מה שפותר את זה, הוא כשהילד חוזר בסוף היום שמח ורוצה לחזור לגן. ההורים עוברים פה התבגרות ולמידה. אבל בימי תחלואה שכאלה, היתרונות שמציע החוץ מתבלטים בקלות. בגן נופר ובגן אורן, גן טרום חובה וחובה ממלכתי דתי ביוקנעם, חלק מההורים הודיעו באחרונה שישלחו את ילדיהם לגן רק בימים שבהם יוצאים החוצה. זה הגיוני. ישנן עדויות הולכות ומצטברות לכך שהסיכוי להידבק בקורונה באוויר הפתוח נמוך מאוד, ודאי לעומת חללים סגורים. כל ההורים שעמם שוחחנו דיווחו על פחות היעדרויות מחלה מהגן ביחס לגנים רגילים. רבקה רנארט, הגננת שהקימה את הגן ביוקנעם לפני 8 שנים, מספרת שכשהחליטה להפוך אותו לגן יער, ידעה שעליה לרתום את העירייה למרות הבירוקרטיה הכרוכה בכך. היום זה חלק מהכוח של הגן, היא אומרת. המספרים מעידים שהיא צודקת. גן אורן נפתח בעקבות לחץ ההורים לפתוח קבוצת המשך, ושתי הקבוצות יחד מונות 69 ילדים. הגן שהחל לצאת לחורשה ביערות מנשה אחת לשבוע לפני 4 שנים, מבלה כיום 3 ימים בשבוע בחוץ. וכל זה תלוי ברנארט, שכותבת בימים אלה עבודת תזה על גני יער, היום הרביעי הוא רק שאלה של זמן. מודל שונה במקצת מציע גן היער של בתכן נחום בגבעת יערים. הגן שלה פועל 3 ימים בשבוע עד 2, ובו מתחנכים 10 ילדים בני 4 עד 7 מחינוך ביתי, שעליהם מצטרפים אחת לשבוע עוד 5 ילדים מגנים ציבוריים באזור. אנשים נוסעים בשבילי הגן משפלת יהודה, מתל אביב, מנטף, מספרת נחום, מחנכת יער ותיקה בשומרי הגן ומלווה תהליכי עומק של חינוך יער. השנה יש רק ילדה אחת מגבעת יערים. המחיר הוא זול יחסית, אבל המעורבות דורשת זמן ומאמץ. הגנים הנודדים בפארק החורשות זולים ביחס לגנים פרטיים בתל אביב, גם אם משקללים את העובדה שהם פועלים רק עד 2. אנחנו מוציאים כ-1,300 שקל לחודש, וזה מכסה את הכל, מסבירה רויטל. אבל יש לחשב גם את המשמרות, את הבישולים, את הישיבות, ואלה דברים שלוקחים זמן. אם מישהו ייכנס לפרויקט כזה רק בגלל עניין של עלויות, זה לא יעבוד. צריך לרצות את זה ולהאמין בזה. יש פה עניין של קבוצה ושל הרבה תקשורת. לדבריה, כששמעה על הגן הנודד שפועל כקואופרטיב, היא ססה. אמרתי לעצמי שאני לא יודעת אם אני בנויה לקבוצה. אני עצמאית, שיתופי פעולה נראו לי כאב ראש, לא בשבילי, אבל זה נראה לי מגניב ומאוד מתאים לילד שלי. בן זוגי ואני קיבלנו על עצמנו את הפרויקט הזה, ואנחנו מאוד מרוצים. גם מורן פז, בעלת משרד יחסי ציבור מתל אביב, מדגישה את החשיבות שבחבירה לפרטנרים הנכונים. במקרה שלה, היחסים בין הורי הצהרון הנודד שהקימה לפני 3 שנים בשכונת מגוריה יד אליהו, התפתחו לארוחות 60 משותפות וטיולי קמפינג. אבל המוטיבציה הראשונית שלה בכלל הייתה להימנע מהצהרון בגן העירייה בהיבט תזונתי. זה אוכל נורא שמגיע בחמגשית ובחלים חד פעמיים, היא אומרת. מעבר לכך, לא נראה לי הגיוני ש-35 ילדים ישהו בחלל סגור כל כך הרבה שעות, ולא אהבתי את העובדה שהם צופים בטלוויזיה. אז למה לא להמשיך בגן פרטי? אנחנו בעד נורמליזציה, שהמסגרת של כולם תהיה מקום שגם הם נמצאים בו, אבל קיווינו לשנות את המקום שבו כולם נמצאים. זו פשרה ממש טובה מבחינתי. אומרת פז, שמדווחת שכבר מאז שנתו השנייה של הפרויקט, נמצאים רוב ילדי גני העירייה בשכונה במסגרת של צהרון נודד. הפעילויות שלהם לדבריה משתנות. הם מקבלים הרבה זמן חוץ שבאג'נדה הוא זמן בטלה, אי עשייה, ומתוך זה יש המון למידה חברתית, אפילו בהחלטה של לאיזו גינה הולכים היום. לפעמים הם פונים לקשישים בגינות, ויש דיונים מעמיקים על מה זו זקנה. ואיך משתלטים על קבוצה של 5-6 ילדים בסביבה עירונית? יש לנו חוק של שמירה על קשר עין. בלי הקטע של להרים קול וילדים בואו אליי, מספרת כנרת מקס, שותפתה של פז לצהרון הנודד. הם גם יודעים שהם לא ממשיכים להתקדם אם ילד אחד נשאר מאחור. כשמגיעים לגינה למשל, אחת הפעולות הראשונות שעושים היא שאחד הילדים רץ ומקיף מעגל שהוא בוחר, והילדים מתבוננים בו וככה מסמנים את השטח. הפעולה הזו הופכת להיות סימון השטח, והם יודעים שזה הגבול. הם גם אוהבים לדקדק בזה. נדבי לא רץ לשם, נדבי רץ עד כאן. בעקבות הצלחת המיזם, מקס הקים על האחרונה גן יער בשכונת יד אליהו, שפועל כגן מעורבות הורים ומונה 6 משפחות לפעוטות בני שנה וחצי עד שנתיים, שמבלים יחד מדי יום עד אחת. הלוז קבוע. אנחנו יודעים מה קורה בכל רגע, אבל כמה שזה קבוע, אתה לא יודע איך היום מתגלגל, היא אומרת. יש חופש מוחלט שקשור בצרכים רגשיים, בביטוי, בסוג העניין שהם מפתחים. הגן נודד בין הגינות שיש לשכונה להציע, אבל הילדים פחות במתקנים, הם יותר עסוקים בלשבת באזור מסוים, להכיר אותו ולבחון עלים ואבנים על הרצפה. לצד החיבור לטבע, הגנים הנודדים מספקים תנועה שחוסכת מהילדים את השלכותיה של ישיבה ממושכת, ובהן השמנת יתר וסוכרת. חסיד מוסיף ששיטת החינוך הזו גם מספקת פרספקטיבה חדשה על ילדים שמתמודדים עם בעיות קשב וריכוז. בשנה הראשונה שלנו בעמק הצבעים, היו לנו ילדים עם חוסר שקט עמוק, עם המון רעש בתוכם, הוא מספר. אחד מהם לא הצליח לשבת אפילו לרגע. יום אחד ראינו מרחוק צבי, ופתאום הילד ירד למנח של צייד מתחת לעשבים והתגנב אליו כמו פומה. הסתכלנו ואמרנו, וואו, תראו כמה הוא מרוכז. במשך 5 דקות הוא עקב אחרי הצבי, עד שהוא הגיע די קרוב אליו, עשה רעש, והצבי ברח. קלטנו משהו מאוד ייחודי שיש פה. מאותו יום, ברגע ששמענו צליל של ציפור, והבחנתי שהוא מוסך, אפילו הייתי מפסיק מפגש בוקר. לא אמרתי לילדים שזה בשבילו, אלא רק הזמנתי אותם לעצום עיניים. בואו נקשיב, נצביע על המקום שממנו שומעים ציפור, ואז בשקט הולכים להביט בה. הוא עצמו השתפר בזה מאוד. הרבה פעמים הצליח להגיע ולראות איזו ציפור זו. לאט לאט הוא התחיל לתת שמות לכל דבר, ולהבחין בין צלילים. והדבר הזה עזר להשקיט משהו בתוכו. מבעיות קשב וריכוז, זה נהיה הפוך. יתרונות קשב וריכוז. להורים שלום, היום כתפנו תפוחים וצלינו אותם במדורה. מקורם של גני היער, כאמור, הוא ארצות סקנדינביה, ושם תפוצתם גבוהה בהרבה. גן כזה פועל, למשל, באלמהולט, שוודיה, שרבים מ-9,000 תושביה הגיעו אליה במסגרת רילוקיישן של איקאה, למטה החברה השוכן בה. אני אוהבת את כל מה שבני מזהה ביער בזכות הגן, אומרת לי דריה, אמו של לנון, בן 5, שמכירה את גני היער ממולדתה גרמניה, שם פועלים 450 מהם. בהתחלה לנון מאוד חשש ללכת ביער ולטפס על עצים, והיום הוא מלא ביטחון ומבלה ביער גם בחושך, לאחר שהשמש שוקעת. זה ממש מרגש אותי כי הוא ביישן וחששן, אז עבורו זה צעד בכיוון טוב. גני יער זוכים לנוכחות מרשימה במיוחד גם בדנמרק הסמוכה. בימים אלה של מגפת הקורונה, הדנים מעודדים את כל מוסדות החינוך לשהות בחוץ ככל הניתן. גם למי שחי בסביבה עירונית עומדת האפשרות לשלוח את ילדו לגן יער. דיוויד ג'נו מווסטרברו, אחת השכונות התוססות של קופנהגן, מספר לי על הגן של בנו ויטו, שאליו הוא נוסע באוטובוס מדי בוקר, שבועיים רצופים בכל חודש. אחד מגני היער הוותיקים בדנמרק, גלד סאקסה, הסמוכה לקופנהגן, הוקם ב-1969 כגן הורים. בסוף החודש שעבר יצאה קבוצת בני השלוש שלו לקטיף תפוחים, שבסיומו צלו את השלל במדורה שהקימו. הילדים היו מאוד סבלניים, אבל לקראת הסוף כבר חשו ברגליהם, נכתב בפוסט שלווה בתמונות פסטורליות בעמוד הפייסבוק של הגן. דיברנו על כללי הישיבה מסביב לאש, וכולם האזינו בתשומת לב לסיפור בזמן שהטבוחים ניצלו. בעיני מנהלת הגן, קרינה בק, החולשת על 42 ילדים בני 3-5, התועלת המרכזית של חינוך החוץ היא פיזית. הילדים חופשיים לזוז, לרוץ ולטפס. אנחנו פתוחים מדי יום בשעות 7-5, יוצאים ליער ב-9, אז אנחנו חייבים לספק פעילויות גם בפנים. היא כמעט מתנצלת כשהיא מספרת שמבנה הגן שופץ לאחרונה, והתחדש בשלל צעצועים. כשאני שואלת מהם שורשיה התרבותיים של התופעה, היא עונה בפשטות, אנחנו הסקנדינבים אוהבים לשהות בחוץ. שני שביט, המקדמת את גישת החינוך הדני בארץ, ומנהלת את קבוצת הפייסבוק, החינוך הדני, הסודות לגידול ילדים מאושרים, מסבירה שטבע וחופש הם מרכיבים מרכזיים בתרבות הדנית. טבע הוא חלק מהתרבות ומנושאי הלמידה שם, ולא רק בקטע של עונות השנה וצמחים, היא אומרת. בחינוך חוץ, הטבע מאפשר ללמידה להיות חווייתית מאוד. בואו נעשה את זה ולא נדבר על זה. ביקרתי בגן יער שבו, כדי לטפח את המוטוריקה, הביאו גרזן וחטבו עצים. אמרו לי, מי תבוא להכשרה באוהל? מאז, הכשרנו 400 נשים. רון מלצר, בן 36, מי שהקים את גן קשת במצפה רמון, שנחשב כיום גן היער הראשון בארץ, וכיום מנהל את מרכז ההדרכה, גני יער, שייסד עם תמר רייס, סבור כי חינוך החוץ התפתח במדינות קרות, פשוט כי הם הבינו שאם הם לא יצאו כשמזג האוויר לא טוב, הם לא יצאו אף פעם. מלצר עצמו הגיע לתחום בעקבות משבר נפשי. בגיל 19 התחילו אצלי חרדות, הייתי בחוסר תפקוד. יצאתי למסע ריפוי של 7 שנים, שבמהלכן התוותה אצלי ההבנה שלטבע יש השפעה מאוד גדולה על נפש האדם. כשחי במשך 2.5 חודשים במערה בכפר בדרום ספרד, בלי מים זורמים אבל עם הרבה מרחב טבעי מסביבי, הרגשתי לראשונה בבית, הוא מספר. כשחזר ארצה, עבר לגור באוהל בכליל. עבד בחקלאות והתחיל ללמוד בשומרי הגן, ארגון וקהילה ללימוד של חיים בחיבור לטבע. בהמשך עברתי למצפה רמון והתחלתי לעבוד כגנן משלים, הוא מספר. היה לי ברור שאני רוצה לייצר את החיבור הזה לעוד אנשים, שזה יכול להשפיע לטובה על כולם, אבל לא הצלחתי להביא את הפשטות הזו למבנה של הגן. התחלתי להוציא את הילדים לטיולים, והבנתי שבכל רובד של התפתחות, פיזית, יצירתית, קוגניטיבית, רגשית, זה בדיוק מה שהילדים זקוקים לו. אז עוד לא ידעתי שזו תנועה עולמית, הייתי בטוח שאני ממציא משהו. התחלתי לעניין בזה את ההורים, ואחרי 30 שנה הם ביקשו ממני להישאר כמנהל גן. זה היה גן של משרד החינוך, אז ב-2011 התחלתי את התהליך לאט לאט. זה הפך לגן ניסוי בסוף 2012, ושם התחיל תהליך של להתמקצע בפדגוגיה. לעלות מיום אחד לשניים, לשלושה, לחמישה, ב-2014 הגן סיים את הניסוי בהצלחה רבה והתקבל כמודל להפצה של משרד החינוך. הוא גם זיקה את מלצר בפרס קרן רקנתי ליזמות בחינוך ב-2016. עם הפרס הגיע גם תשומת לב תקשורתית. פתאום קיבלנו 10 פניות ביום מהורים, קהילות וגננות. הבנו שקיים צורך ומשם זה התחיל להיבנות. היום גננות של משרד החינוך באות עם אוהל להכשרה של 3 ימים ביער. בהתחלה אמרו לי, מה? מי תבוא? בלי מקלחות, בלי שירותים. אמרתי, יש 40,000 גננות במשרד החינוך. אני צריך רק 25 גננות כדי למלא השתלמות. בסוף נרשמו 120 גננות, ואז הבנו שיש שם עניין. מאז יותר מ-400 גננות עברו את ההכשרה שלנו, וכיום ישנן 70 גננות שעושות איתנו קורס מתקדמים. תהליך מוצלח מבחינתנו הוא שגננת מגיעה בהתחלה בחשש ולפעמים בחוסר רצון, ואז כי היא מתנסה, היא מתחילה להרגיש יותר נעים לה בחוץ ביום הזה, כי הילדים יותר רגועים. אם יוצאים רק לשעתיים בשבוע, כבר עדיף לא לצאת. ובכל זאת, למרות הביקוש ותשומת הלב המתעוררת, הגנים הנודדים מצויים בתחתית שרשרת המזון של חינוך החוץ, אומר עופר ישראלי, מי שייסד את ארגון שומרי הגן בשנת 2000, וליווה גם את הקמת בית הספר היער הראשון שקם השנה ביער אל רום שבצפון הגולן. יש מעט מאוד גני יער שפועלים כגני מועצה בארץ, כי המערכת מקשה בכל דרך אפשרית, אומר ישראלי. גני יער פרטיים יש 10 או מאות, אבל בואי נשים את הדברים על השולחן. המונח חינוך יער נהיה מאוד סקסי ויש זילות שלו. כשגננת מוציאה את הילדים לשעתיים בשבוע, פעם פשוט קראו לזה טיול. היום אם היא עשתה השתלמות של 3 שעות, היא קוראת לזה גן יער. אין לזה שום תקן. ומה תו התקן שלך? מבחינתי, מינימום של 2-3 בחוץ. השהייה בחוץ היא לא סתם. השימוש במילה טבע הוא לא כמטאפורה. טבע הוא ישות שעושה עבודה. והקונספט של גני יער הוא שהמורה נמצאת הרבה פחות בתור מורה, כי העולם נמצא שם וצריך רק לתווך אותו. הילדים משתמשים בכל מה שמסביב כדי לקבל את השיעורים שיש לעולם לתת. כדי שזה יקרה, הרצף חשוב, כמות השעות חשובה. מתחת למינימום מסוים, ואני אומר את זה מניסיון של 25 שנה, זה פשוט לא תופס. אם הילדים יוצאים החוצה לשתי שעות לימודים בשבוע, עדיף כבר שזה לא יקרה, כי חצי מהזמן הולך להתניע מחדש את התהליך. זה לא רק חסר ערך לחלוטין, אלא עלול ממש לחסום את הרצון לצאת החוצה, כי הם לא עוברים את הגבול של הרגע בתוך זה. בגן יער אתה פוגש את השיעמום. אתה מפסיק להישען על דברים שאתה רגיל עליהם מהבית, צעצועים ומשחקים, ומגלה שבעצם אין לך מה לעשות. ואחרי שאתה מתחרפן קצת, אתה הופך מילד פלסטיק לילד יער. בפרפרזה על שופנהאואר, אנחנו לוקחים ילדים נורמליים והופכים אותם לשפויים. ביער נרקוד, כתבתו של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.